עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. באוגוסט 2019, בשביל היורד לעין בובין, מעיין דני, התמינו חברי חוליית החזית העממית מטען והמתינו ליהודים. משפחת שנר בגיעה, רינה בת ה-17 נרצחה, אביה ואחיה נפצעו קשה. שבק עלה על הרוצחים, סמר אביד, ראש החוליה ומי שהפעיל את המטען, נתפס בריא ושלם, אבל אחרי יומיים הושפז במצב קשה עם התקף לב ושברים בצלעות. 50 חברי החזית העממית נתפסו ונתגלו כלי נשק רבים ומטעני חבלה. אם יש משמעות למונח פצצה מתקתקת, סמר אביד היה כזה. חקירתו הובילה כנראה לתפיסת שאר הרוצחים ואלה שתכננו עוד פיגועים. מחש פתח בחקירה נגד מספר אנשי שבק שחקרו את הרביד. היום הודיע היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט שהחליט לגנוז את תיק החקירה נגדם משום שלא נמצאה תשתית להוכחת ביצוע עבירה. אז נכון, הרביד כמעט מת בחקירה, אבל שכוח לאנשי השבק ולמנדלבליט, הם מנעו הרבה פיגועים והוא העניק להם את הגיבוי שהיו ראויים לו.
שכוח, שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. בני בגין הצטרף למפלגת תקווה חדשה של גדעון סער, ומיד הוכרז רשמית על ידי הביביסטים כשמאלן. בדיוק כמו זאב אלקין, ראובן רובי ריבלין, אביגדור ליברמן, שלא לדבר על סער עצמו, ורבים נוספים. ואני שואל את עצמי, מאיפה האנשים האלה שאוהבים את החוצפה? מאיפה הם מביאים את עזות המצח? מניין הם משיגים את הבורות שמתירה להם להפוך אנשי ימין אידיאולוגי אמיתי? כאלה שלא הופכים את אורם פעמיים בשבוע, כאלה שלא מצביעים בעד ההתנתקות ואחר כך נגדה, לשמאלנים, רק בגלל שהם חושבים שצריך להחליף את נתניהו. הזהות המוחלטת שעושים לא מעט אנשים בארץ הזאת בין ביבי לבין ימין, היא אחד ממעשי הנבלה ההיסטוריים המופרכים ביותר בהיסטוריה הפוליטית הקטנה שלנו. נקווה שלפחות ההיסטוריה תבוא איתם חשבון. תודה.
שכוח גם לך.
כן, שכוח לגמרי. עקבתי אחרי ההתפתחות שם עם המחבל. כן, וצריך להגיד פה מילה טובה. זה... בהתחלה, אתה יודע, קודם כל היו בטוחים שהוא הולך למות, ואז הייתה מאומה גדולה.
כן, אם הוא היה מת, אני מניח שזה היה אחרת. אבל למזלם של הנוגעים בדבר, הוא יצא בחיים, וגם סיפר כל מה שידע.
וטוב שכך, וטוב שפוענח, וכולי וכולי וכולי. מה קורה? איך אתה? מה? מי? וזה? ואתה הכל בסדר?
באמת נהדר. איזה גביר טוב, חיסונים טובים, הכל בסדר.
בוא, המוטציה הישראלית בדרך. בוא, תנסה לתאר לי. בוא, אתה הרי פרופסור לרפואה.
דבר ראשון, אני אגיד לך מה המאפיין העיקרי שלה.
היא לא פריירית, זה דבר ראשון.
היא שמאלנית.
מה זה אומר לגבי הסימפטומים? אנחנו צוחקים, אנשים מתים, כן, אבל אין ברירה, יש לנו רק לצחוק.
לא יודעים, אין דבר כזה, רק אומרים בצדק שכשיש, כשחם נורא, אז מתפתחים חיידקים עמידים לחום. כשיש חיסונים, אז יש יותר סיכוי שיהיה זן של נגיף שהוא עמיד לחיסונים. הם עובדים לפי תנאי הסביבה.
זאת אומרת, ההסתברות.
כן, רק הסתברות.
בגלל מדברים. שאנחנו מחסנים פה מהר, נכון. בגלל שחדרו פה כבר שתי מוטציות לפחות, אתה מערבב את כל הנתונים האלה, ואתה אומר תהיה מוטציה ישראלית.
יכול להיות, אבל יכול להיות
כל,
שלא.
אני חושב שתתמחה בלהדביק חינם, זאת אומרת, היא לא תשלם. אתה מסכים איתי בשום מקום.
אהבת חינם, הזאת. אהבת חינם.
תשמע, זה לא מצחיק. כל הנבואות, לא יודע, לא, אתה יודע, זה לא הדבר השחור, ולא האנושות בסכנה, אבל... קוראים דברים וקוראים דברים רעים ואנשים מתים עכשיו בעשרות כל יום וראינו פה, יש כבר, נדבר על זה בהמשך, מקרים של צריך להחליט את מי מנשימים במחלקת קורונה ואת מי לא, שדבר כן, שלא כן, תיארנו לעצמנו כן. שנגיע
אגב,
אליו.
אגב, זה לא דרמטי כמו שמתארים את זה, כי כשאני הייתי בחדר מיון עם נפגע קביעות קשה, 97% קביעות, והייתי מרים טלפון לאידלמן, שהיה אז מנהל יחידת טיפול נמרץ, ואני אומר לו, יש לי בחור עם כך וכך קביעות. אומר, תשמע, אין לי מיטה פנויה. תיקח אותו, תנשים אותו במחלקה. כלומר, זה מצב שאנחנו...
אפשר להנשים במחלקה?
בתנאים נוראים. בפנימית קצת יותר טוב, כי הם רגילים. בפלסטיקה לא היה מי שהיה רגיל לאנשים, אז באמת אבל אחרי שלושה ימים.
צוותים מיומנים, בקיצור זה
נכון,
מתחיל להיות איזה.
נכון, אבל זה לא מצב שהוא חריג לגמרי שלא הכרנו קודם. אבל בלי ספק, מי שאמר שלא יהיה עומס על בתי חולים והכל בסדר, התבדה ויש עומס קשה מאוד.
רק לעולם לא נדע אם סיכום המנהלים של מה שבנט ומבקרי הממשלה הנוספים אומרים, אם היו סוגרים בזמן, פותחים בזמן, רמזור בזמן, הכל בזמן, צהל בזמן הזה, מה היה עכשיו, מה הייתה מצבת המתים עכשיו, את זה אף פעם כבר לא נדע. שמע, אנחנו בחצאי גמר, הראשון היה ביום רביעי, עלה ביום חמישי, היו תוצאות, אני לא הייתי כאן, אני מזכיר. אז אני רק אזכיר שאושיית הקורונה החביבה עליך, בחצי הגמר הראשון מבין גלי הרב, נדב ויאל, פרופסור גמזו ורן סגל, נדב ויאל הביא פה 52% ופרופסור גמזו במקום השני עם 21, שניהם עלו לגמר הגדול, ועכשיו העליתי את חצי הגמר השני, אם אי פעם אני אמצא אותו, אושיית הקורונה החביבה עליי, חצי גמר שני, גבי ברבש, ברסי, חגי לוין ויורם לס. אתם מוזמנים להצביע, להשפיע. המנצח ימונה לפרויקטור שלנו.
אוקיי? מטעם התוכנית, באופן קבוע.
פרויקטור הקורונה של התוכנית. יפה. עכשיו לגבי קרדיטים, אם שאלת. העורכת שלנו היום והמפיקה היא פרט קורמן, אחראי לשידור תום זוהר. על מה לא נדבר היום?
סמי אבו שחדה ניצח את היושב ראש הנוכחי מתנס שחדה ויעמוד בראש בלד שחדה. געגועים לעזמי בשרה, לפחות ידענו מי הוא.
יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד הפסיק את חברותו במפלגת העבודה, והעולם שותק.
לרמי לוי יש חברת תרופה, ישראל שלו ולא תטוס בשבת, איש מדהים.
צדיק בינו בעל השליטה בבינלאומי הראשון, חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח בתל אביב. הלו, אני קליין שלכם.
אחד מראשי התנועה האסלאמית ביפו נרצח הבוקר, ערבי נוסף נפצע קשה. אם זה לא סתם עוד רצח פלילי, זה מעניין מאוד.
חולת קורונה מבית אבות בירושלים נפטרה באמבולנס, דיברנו על זה הרגע כי לא היה לאן לפנות אותה בגלל עומס, סימני קריסה.
נתניהו צפוי לבקר באיחוד האמירויות ובחרן בעוד כשבועיים. שכוח, אל תשכח שבועיים בידוד, אחר כך במלונית, בלי הנחת צלב.
עשרות נפצעו אתמול בבית חנון שברצועת עזה כשמחסן נשק התפוצץ בבית של מחבל בג'יהאד האסלאמי. שכוח.
היום בחירות מקדימות בעבודה, שימו לב שזו אפילו אחת ההודעות האחרונות ברשימת הנושאים שלא נדבר עליהם.
לא, זה לא יתואר. אתה זוכר את הימים שהיינו לאורך היום כולו לנייד את השידור ליד הקלפיות בבית ההסתדרות בתל אביב?
כן. מרב מיכאלי הגיע להצביע והסתבר שהיא לא ברשימה.
וכך גם לא מעט מתומכיה. מעניין אם זה קשור איכשהו לאמיר פרץ נניח. טוב, תשמע, אנחנו בעיצומון של ימים עם הרבה מאוד דם, אש ותמרות עשן, לפחות מטאפוריים ברחובות, בעיקר במגזר החרדי. סגן שר התחבורה, שזה טוב לנו גם לנושא השני של סגירת שדה התעופה, מיהדות התורה, אורי מקלב, שלום.
ערב טוב לך. ערב טוב.
בוא קודם נדבר קצת על האימותים. זה התחיל באותו מה שהמשטרה קינתה, והתמונות היו קשות, כניסיון לינץ' של אנשים, נדמה לי מויז'ניץ, מרכז נגד שוטרים סמויים בבני ברק, נמשך בפעולת תגמול מאוד כוחנית של המשטרה ברחובות בני ברק. היום היו אימותים באשדוד, בישיבה שהיא פתוחה, ואגב המשטרה עם כל הכוח ועם כל היסם, בסוף לא הצליחה למנוע את פתיחתה, ובמאה שערים, כאילו מה אתה יכול להגיד לנו בהקשר הזה מהפוזיציה שלך?
אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה יותר 100% תקשורת ואולי 2% מהמציאות. זה לא מה שמאפיין וזה לא מה שקורה בציבור החרדי. הציבור החרדי נקרא לשמור, להיזהר מאוד, שומר מאוד. עכשיו התקשורת משום מה לא מתמקדת בדברים אחרים שיש בהפרות כאלה ואחרות, ולא מעט הפרות. כמה נתנו ביטוי להפרה הגדולה שהייתה בשבת בתל אביב, בחוף היום, בטיילת, בעוד מקומות כאלה, וכמה נתנה להפרה שהייתה במקומות אחרים, שהיו במקומות אחרים. עכשיו אני ודאי מגנה ולא מצדיק כל הפרה, כולל שנערים מנערת, גם אם זה לא תהיה להם כוונה לפגוע בגוף, גם ברכוש, דברים שאסור שיקרו, ואנחנו מגנים אותם, וכולם מגנים אותם, לא רק אני מגנה, גם בחצר עצמה, האדמו"ר עצמו גינה את זה, ואמר שדברים שלא, שאסור שיהיו. מכאן וללכת שהמשטרה, התגובה של משטרה, שהיא מסתובבת בכל רחובות בני ברק בחצות הלילה וכל הלילה, וזורקת רימוני אלם, מכה בכל עבר, ללא שום אנשים שלא קשורים, עוברי אורח מקריים, אזרחים שומרי חוק. מה זה מסע של הפגנת כוח? זה הפגנת אלימות, קודם כל גם הפגנת כוח לא. ההשוואה בין פורים לבין משטרה, מי שהכוח בידה, שאנחנו נותנים את הסמכות, אז התשובה שלה והנקמה, יש איזה מסע נקמות, זה בדיוק, זה המסורת, זה התרבות של המשטרה, מסע נקמות, ולהראות להיות נוכחות בתוך העיר, להסתובב מאות יסמניקים ושוטרים בריצות ברחובות ולהקות ולהרביץ ולהפחיד. מה זה? מה זה הדבר הזה בכלל? איך הם עצמם לא מתביישים לקרוא?
סגן השר מקלב,
מה שהם נמדו מהמפקדים, מעצרים, אני שומע את השוטר אומר לו מעצרים, שומע את זה בתקשורת, עכשיו צריך לעצור, לא משנה מה, זה עכשיו הפקודה מעצרים.
סגן השר מקלב, אני לא תומך באלימות משטרתית, אני סבלתי ממנה אישית, אתה יודע, אבל המשטרה הואשמה במשך חודשים ארוכים בכך שהיא עוצמת עין ומתעלמת מתקהלויות במגזר החרדי. עכשיו כשהם החליטו ש... הוקדשה עשה, והמצב בארץ קשה מבחינת תחלואה, וחייבים לפזר את ההתקהלויות, הם נתקלים בקרשים, מנפצים להם את השמשות של מכונית המשטרה. לאן נגיע?
אבל המשטרה אוכפת הרבה הרבה בציבור החרדי, אפילו יותר, יש אכיפה סלקטיבית דווקא לציבור החרדי, אני מוכן להתרבר על כל סכום שבעולם, נלך לתל אביב, נלך לביר אחרת, איפה שאתה רוצה,
מבחינת כנסות, ברור שזה לא המצב.
לא, זה גם איזה סוג של, זה משהו שהיה, זה גם שר ביטחון פנים מכחיש את זה, זה לא נכון, אין להם אפשרות, אין להם מדידה כזאת, אין להם בכלל מדידה כזאת כמה נתנו בציבור החרדי, לא, אז אני, ואני אומר לך שיש עקיפת יתר ועקיפה נוקשה בציבור החרדי, ואם יחו, 10 אנשים ילכו ברחוב, כולם לא יתנו מסכות, ואחד יהיה חרדי, אני מוכן להתראה לך בכל ראש בעולם, שמי שילכו אליו זה יהיה לחרדי לתת לו כנס. החרדים מקבלים כנסות ודוחות שווא של שקר מיסודם ומהותם. אני לא מדבר שמאדם עושה הליכות והוא הולך עם חולצה לבנה, זה שוטר יכול בעיני, יש לי עשות דוחות כאלו, הלך בחולצה לבנה, הוא אומר, זה לא התעמלות, זה לא ספורט, בגלל שהוא לא הלך עם נעלי ספורט. נו, זה, אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתך אנשים שעטו מסכות ובאו שם אתה לא עטו
מסכה.
אני, אבל אנחנו נכנסים באמת למקומות.
לא, אני לא רוצה להתווכח על מי קיבל דוח ומי לא, אבל העובדות, כמו שאומרים אצלנו, הטבלה אינה משקרת. אצלנו מערכת החינוך סגורה ומסוגרת ומחכה רק, אך ורק, להחלטות קבינט הקורונה. אין לאף ראש עיר או מנהל בית ספר את ההתחלה של הפריבילגיה לחכות למוצא פיו של אדמור כזה או נכד של אדמור אחר. אצלכם בין 15 ל-20, אולי אפילו 25% מהישיבות והכוללים. הכולל למשל זו הפרה. לרוץ על שפת היום או בפארק זו לא הפרה. לשבת סגור בתוך כולל 20, 30, 50, 100 בחורים או תלמוד תורה זו הפרה. אצלנו, תנסה להבין רגע, מה חושב החילוני? אני גר בעוד השרון, יש לנו 3.5% מאומתים, אצלכם קרוב ל-40% בחלק מהיישובים, והמשטרה עכשיו שם מנסה לסגור את הכוללים ולא מצליחה. אלה העובדות.
אז קודם כל העובדות הן שאדמו מחולדאי אומר, אני פותח. לא קוראים אדמו מביזניס, אבל קוראים אדמו מחולדאי. וליברמן וכל אלה אומרים של להפר ולעשות, וזה בסדר. אבל
הוא לא אמר שהוא פותח. הוא אמר שהוא יפעיל את מערכת, את התרבות, רק למחוסנים, לבעלי דרכון ירוק. זה מה שהוא אמר, וגם לא עשה.
וגם חזר בו. אבל ליברמן, אתה צודק? ליברמן אמר כל אחד שיעשה מה שהוא מבין?
עכשיו יותר מזה, הוא אומר אני לא מתחסן, והוא אומר אני מסר, וחברי כנסת שלו ממו אוזני, שמעתי שכם מסר, אני אנחנו כן מערכים הבתים ועדים שאנחנו הולכים, ומסרים בכוח ומתגאים בהפרה. כאן ציבור שלא מתגאה בהפרה, הוא לא אומר שהוא מפר, הוא אומר אני שומר. בתוך כל אמירה כזאת, צריך גם לקחת את הדברים שנאמרו שם בשבת, ולעקוב אחרי כל הדברים, צריך לשמור, ויותר לשמור, ויש מגפה. ובסופו של דבר, באים ואומרים לך, שגם במערכת החינוך, אני אומר לך, מערכת סגורה ביותר מרובה, ב-80% עם מערכת חינוך שסגורה.
20% מהחרדים זה 250,000
נפש. לא, בסדר, לא, עכשיו באים החרדים, מניפים דגל, זאת אומרת, התקשורת זה בסדר, מדובאי מותר לבוא גם שיש שם הדבקה, ולהביא שם מאות אלפים זה בסדר. אני רק רוצה להגיד לך, שחודשיים, אני אגיד לך בסוף. קודם כל אני מדבר אותו לדבר על החלק הערכי וגם על החלק המעשי. בקצרה, החלק הערכי זה אומר שיש ציבור שבא ואומר, אנחנו, יש לנו דגל שהוא חשוב לנו, לאחרים חשוב הפגנות, אחרים חשוב ספורט וליגות כדורסל ועוד 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 דברים. אנחנו, לנו חשוב לימוד התורה. עכשיו לא רק.
לימוד התורה יופי, מה קשור לחתונה? מה זה קשור לחתונה לימוד התורה?
אין שום קריאה לעשות חתונה, אריה. אין שום קריאה לעשות, לא מצאת את זה. אני אומר לך שתיקח את החרדית. לא, לפי מה שצריך, אני לא מדבר איתך חתונה שאנחנו באמת לא מסכימים איתה, שמתוך או גם מתוך, והביקורת הזה גם פנימית אצלהם, לא כל דבר שנעשה יש איזה הסכמה, ושרוצים אותה. אנחנו לא חשוב, אתה פרופסור ידוע מאוד, אתה נתקלת בציבור חרדי, החיים שלו לא חשובים לו, לא חשובים חייבים של אחר, כמה הם משקיעים בבריאות יותר מכל...
כנראה שלימוד תורה יותר חשוב, והם עוד לא הפנימו שזה פיקוח נפש.
אתה אומר נכון, שלימוד לא, הפנימו מאוד שפיקוח נפש, על פיקוח נפש מאוד, ואין כמו
תסתכל על כמות הלוויות, אורי מקלב, כמות הלוויות והתחלואה של החרדים.
אז אני מכיר נשים, אז מה הם, הם, הם כאלה ש, כאלה שלא אכפת להם הם מתאבדים? הם רוצים להיות חולים? הם לא רואים את המוות? הם לא יודעים מה שזה? הם לא חיים,
שואלים את עצמנו. איך אתה מסביר את האדמור מוויז'ניץ? האדמור מוויז'ניץ. הכל לא מדבר על השתיקה של המרן הרב קניבסקי, שמפרשים אותה כך ומפרשים אותה אחרת. האדמור מוויז'ניץ אומר בכל רם וברור, תפתחו. אצלנו אין, אף אחד לא יעלה לדעתו לעשות דבר כזה. עכשיו, עם כל הכבוד לליגות בכדורסל וכדורגל, שזה בתוך קפסולות ותחת כיפת השמיים, הלימודים זה בתוך חדרים סגורים, זה קטלני, זה הכל כאירוסול, מדביק שם את כולם.
אז לכן, אם אנחנו נשמע הנחה שהציבור החרדי חשוב לאחרים, וזה לא פסח עליו בכלל, והוא אולי אפילו לקה בכפליים, גם בגלל הציפות, גם בגלל תיעוד ציבור יותר גדול, בסופו של דבר, אולי ברוך השם שהחולים הקשים היה לו באחוזים נמוכים איתו מכולם, אבל לא ניכנס לסטטיסטיקות והניתוחים של החולים או לא. הוא לא רוצה להיות חולה, גם בלי שיש לו שום סיפטום. הוא נזר ונשמר ומקריב שזה המון. מה שמישהו יודע מה זה ערך של, של תפילות שהוא לא עושה וחגים שהוא לא עושה, אנשים שזה היה בחלק מהדם שלהם, והם כל זה הם מקריבים ומקריבים בעדיקות ובהקרבה מאוד קשה, גם, לא רק בשביל עצמם, גם בשביל אחרים. אבל כשבאים...
סגן השר מקלב.
יש, אני רק אסיים, ארי, אני רק אסיים דגל אחד. דגל אחד שיש לו דברים. הוא אומר, הוא בא, עומד מול המערכת, אומר גם לי יש דגל אחד, אני רוצה לעשות אותו בצורה מסודרת, כמו שדרך אגב בישיבות זה היה והיו קפסולות וזה עובד בסדר, ומגינים על זה גם משרד הבריאות וגם המערכת הכללית שמגינה על זה, אלוף נומה וכל אלה שמגינים על המערכת הזאת יודעים לעשות את זה, גם כשהגיע לתלמודי תורה על מקומות שעשינו, למה עשינו, זה מערכת שיכולה לעשות את זה.
אבל סגן השר מקלב, אתה יודע שזה לא רק דגל התורה, אתה יודע שזה הפלג הירושלמי נגד דגל התורה.
אני לא, אני...
אתה יודע שיש פה מאבק מי יותר דתי, מי יותר שומר, מי יותר נלחם.
אבל אני, אתה רוצה לשאול אותי עליהם? אני לא מייצג אותם.
אבל הם המפגינים והם אלה ששוברים את השמשות.
מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא, הם גם מפגינים נגדי וגם...
נכון.
אז לכן, אני לא על זה, אני לא יכול, על זה אני מנענות לך, בגלל שאני לא מייצג אותם, ואני לא יכול לענות על כל מה שהם עושים. אבל אני יכול לדבר איתך על המיינסטרים, אתה מדבר איתך על 99%.
לא, זה לא 99, גם על פי רוני נומה, בין 15-20% מהמערכת
חינוך חרדי פתוחה. לא, אני מדבר על הציבור החרדי,
תשמע, כדי לסכם את זה, כדי לסכם את זה, אתה יכול אבל להוקיע למשל את מה שעבר על המשטרה שם בויז'ניץ מרכז? ראית את התמונות?
אני אוקיי, אני בהחלט מוקיעים ומבקרים את זה, ואנחנו בכל, ולמה, אני אומר לך, בתוך החצר עצמו, האדמור עצמו אמר בשבת שזה דבר שלא היה צריך, אסור שיהיה, ולא זאת הדרך. אנחנו באלימות ממש מחנכים נגד אלימות, לברוח מאלימות. זה לא רק בדרשות, בנאומים המרכזיים של האדמורים, של הרבנים. אני תלמיד של הרב שח. בלי אלימות זה היה אצלו בכל מצב, ובכלל על כל דבר, כמעט לא היה שהיה סזור בכל נניח מחלוקת או שיש איזה מתח. אין אלימות, אין דבר כזה. עכשיו, לבוא ולהגיד שזה תדרך לו. עכשיו, זה לא אנשים שבאים, תלוי כל דבר שאתה אומר את זה, אם בתוך בסגנון, במסר, בקונוטציה. אין אווירה.
כן, אבל כבר מכרו לנו שזה שאלה של הסברה, ושאלה של הגברה, ועשו הכל, והפרויקטור ורוני נומה, והסתובבו, בסוף הגענו לאן שהגענו, אבל אנחנו חוזרים על עצמנו. בוא נדבר רגע על תחבורה, אתה סגן שר התחבורה. למיטב ידיעתך הולכים להכריז על סגירת נתב"ג לשבועיים? זה קורה, זה אמיתי?
זה להכריז, יכריז. ועכשיו, כמו כל סגר, מה זה נקרא סגר? אז אנחנו הרי יודעים, בתוך עמנו אנחנו כבר יושבים, אנחנו בנים מומחים.
נראה אם האדמור מוויז'ניץ ירשה לחסידיו לטוס.
מה שנאמר, זה הגיינום של היהודים, שמונה זה לא שמונה, עבודה זה לא עבודה.
אז אין אדמור מכחול לבן, וכזה אדמור ממקום אחר, שהוא בוא ויגיד, לא, זה לא נראה לי, וזה לא אמרו לי, לא אמרו לי קודם, ולא הייתי בסוד העניינים, וזה, אני, אנחנו לא צריכים לכאן לעשות את זה. תהיה סגירה, וזאת המסר. המסר הוא לסגירה מחשש. אנחנו חוששים מאוד. בסופו של דבר, המערכת המקצועית יודעת שגם אחרי החיסונים, המוטציות האלה שמתגלות פתאום, שאנחנו לא יודעים ולא נערכים להם, וזה פתאום יכול להיות בילדים וצעירים, ואנחנו סוגרים מקום אחד ופותחים מקום אחר, ושאנחנו שומעים שמדינות אחרות, ובוודאי גם מסוימות, זה המצב יותר קשה. אז כדי, איך אתה אומר, אנחנו סוגרים מקום, אפילו שאנחנו צריכים לסגור את כל העולם, אבל כדי שלא יגידו שאנחנו פוגעים דווקא במדינה הזו, ושלא יעלבו הדובאים, ושלא יעלבו אמריקאים, כל פעם זה מישהו אחר, אז אנחנו עושים איזה דברים, הקלות, או הקלות, או החמרות כלליות. זה בסדר.
אנחנו לא קצת נועלים את הדלתות של האהובה אחרי שהמוטציות ברחו, הרי הייתה התראה לפחות 10 ימים על מוטציה ברית ולא סגרנו כלום. בכלל, הרי היה יבוא עצום מארצות הברית, היה יבוא מטורקיה של ערבים ישראלים, היה יבוא מדובאי, גם ברגעים אלה חוזרים אנשים עם מוטציות מדובאי. למה לא חושבנו על זה קודם? זה התפקיד שלכם.
אתה שואל שאלה, אני מסכים לך, זה לא רק שאנחנו חזרנו, זה שלחנו למקום שידענו שיש שם. בגלל כדי זה, אז להגיד לך שכל מה שנעשה בכל חוץ, נזרוק את החרדים, אם היה לנו קצת זמן לבקר את המערכת, ואני כולל את משרד הבריאות וכולל אחרים, אם אתה יודע היום כמה זמן זה לוקח לבן אדם שיש לו חשש, שיש לו סיפטומים, יומיים עד שהוא יקבל, או יום ומשהו עד שהוא יקבל בדיקה. התוצאה הוא יכול לקבל אחרי 3-4 ימים, ואם הוא צריך פינוי זה אחרי 6-7 ימים, שבעצם כבר כמעט מחלים. ובמקום להשקיע במקומות האלה בבדיקות, תור לבדיקת קורונה, תור לבדיקת קורונה 3 ימים. את המשמעות, התוצאה לוקחת עוד יום יומיים, לפעמים זה, אם זה במקומות אחרים כמו מגן דוד ובפיקוד העורף, זה לוקח עוד ימים, שזה צריך לעבור עוד איזה סבב וסיבוב ורישום, בסופו של דבר רוצים ככה לא לקדם את ההדבקה או לקטוע את ההדבקה, וזה דברים כאלה, אנחנו עסוקים בכל מיני דברים שמצטלמים טוב, וזה בסדר וזה טוב לדבר על זה, וזה בכלל בציבור חרדי.
תשמע, מדווחים לי עכשיו מדווחים לי עכשיו שסוגרים את, הכריזו על סגירת שדה התעופה עד יום ראשון, ואז כשיגמר הסגר יחליטו אם להאריך, ואני רואה עכשיו, אני רואה פה בנתונים, סגן השר מקלב, מודיעין עילית, 19% מהנבדקים חיוביים לקורונה, 116 דוחות, 1.5 דוחות לאלף נפש, תל אביב, 5.6 דוחות לאלף נפש, הרבה פחות חיובי לקורונה, 3-4%. לזה התכווננו בקטע של המציאות ההפוכה.
אבל הדברים האלה הם לא דברים מוסמכים ומקצועיים, אנחנו תשמע ממשרד הביטחון פנים שהנתונים האלה זה ניתוחים לא נכונים, אין את הנתונים האלה, אין לפי עיר, לא לפי עיר, לא עושים, עושים פה, עושים שם, ואומר יש לי כבר ניתוח כמה נתנו, אני אומר לך שיש אכיפה ויש אכיפה מוגברת וסלקטיבית והרבה יותר קשה מכל המקומות האלה, וגם חוסר הבנה לדברים שאצל אחרים זה מותר, אנשים שלא יודעים, התקשורת שלהם מול המשטרה היא קשה, אנשים שנוסעים לבתי חולים, מסוים שמותר להם הם בחריגות ולוטים להם, אבל בסופו של דבר אנחנו לא רוצים, אנחנו גרים במקום כולם ביחד ורוצים מאוד מאוד, אבל רוצים גם שקצת טיפה, אני לא רוצה לשכנע אותך, אי אפשר לשכנע, קשה למי שלא חי את ה...
לא, אבל אנחנו שמחנו לדבר איתך, רק שתדע.
כן, כן, מה?
שמחנו מאוד לדבר איתך.
ואני אומר, אבל אולי כן תבינו מאיזה מקום אנחנו מסתכלים על הדברים, במה נמצא, אף אחד לא יכול להתווכח על כך כמה אנחנו משקיעים בערך לימוד התורה, מה זה אומר.
אנחנו מכירים את זה.
אני אגיד לך עוד משפט אחד, משפט אחד ממש שזה מציאות, חוץ מהערך גם בפרקטיקה. חודשיים היה מאחרי החג סוכות עד חנוכה, לא היה פשוט, האחוזים שאתה מדבר עליהם, מודיעינית, בכל הערים, ובכל פרמטר שלא יהיה, איך שהפכו איזה עמוד, תשמעו, החרדים, אין להם שם, הם כנראה, היה להם איזה משהו עדר, אי אפשר להבין את זה. ואף אחד גם היום לא יכול להסביר את זה, אם לא, בגלל שלמדו, בגלל שנמצאו, לא היית רואה את ההפגנות היום, לא של חלק, פלג מסוים, מדבר איתך על, באופן כלי של הילדים נמצאים את המשוטרים, אם היו לימודים. כשיש מסגרות נמצאים, ולא נמצאים בחצרות של הבתים, ולא נמצאים ביחד, המסגרות האלה גם מונות, וזה מה שהיה במשכות שעים האלה.
כשמחליטים לסגור, כולם צריכים לסגור.
שלחו לחופש בחנוכה, זה גם פרץ את הדברים ואת ההדבקות. הגיעו לבתים. תודה לכם.
תודה.
תודה רבה.
אנחנו אומרים שלום לשניים, עיתונאי והפרשן החרדי, בני רבינוביץ', שלום.
ערב טוב לך.
אהלן, ערב טוב.
והפרשן הפוליטי ישראלי רומני, עטילה שומפלבי, שלום.
שלום עטילה.
ערב טוב.
אני התחייבתי להיות ערב לשלומו של בני רבינוביץ', אז זה אוי לכם אם תפגעו בו לנוכח ה...
עכשיו אני צריך להיות ערב לשלומו של עטילה, אנה אני בא.
בני, איך אתה עובר את היממות האלה?
לא פשוט. אני אומר בכנות, האווירה שנוצרה היום בין הציבור החרדי והציבור הכללי, שמע, אני כבר, מה שנקרא, בצ'ונט הזה...
נער היית וגם...
כן, אני אומר לך כבר 40 שנה, אני לא זוכר דבר כזה. אני יכול לומר לך גם כשאני הייתי ילד, השתתפתי בבגנות של נטורי קרטה עם רבי אמרום בלוי, האגדי.
שנייד פלייש פון מנשן. אני זוכר אותו צועק.
תמשיכו, זה גדול.
חותכים בשר מאנשים, הפגנות נגד ניתוחי מתים.
נגד ניתוחי מתים, נגד התחנה המרכזית שעברה בשבת. אני לא זוכר שצעקתי לשוטרים נאצים. היו הפגנות בסדר, הוא בא, המשטרה חסמה אותו מפה, הוא יצא משם, אנחנו כילדים תמיד ידענו מאיפה הולכים והשתתפנו בעניינים, בסדר. תקופה כזאת קשה היא באמת מטורפת. אני אומר לך, ייקח המון שנים לתקן את מה שקורה עכשיו, ועם כל הכבוד, בן, אני אומר שוב, יש הבדל שמיים וארץ, בין חתונות וטישים ושמחות בית השואבה והתקהלויות וכל מה שאתם רוצים, לבין הנושא של מערכת החינוך, כי כולנו מבינים שברגע שיגמר הסגר, מערכת החינוך תהיה הראשונה. כולנו מבינים שמערכת החינוך זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. אז בואו נשים את הנושא של החינוך בצד, ונתייחס לכל ההפרות החמורות, ואני אומר לעצמי, רבונו של עולם, הלכת לתקיש של הרבה, הלכת לצמחת בית השואבה, מה מפריע לך, רבונו של עולם, לשים מסכה על הפרצוף? איפה כתוב באיזשהו מקום שאסור לשים מסכה? אני פשוט מסתגע מלהבין את זה. מה זה הדבר הזה?
עטילה, אתה שומע את הקריאות שאורו החילונים. עד שהחילונים לא יתעוררו ויצאו בעצמם נגד הדתיים, זה לא ייגמר. וזו
מרד
קריאה
חילונים
למלחמת,
כתב
זו קריאה למלחמת אחים כמעט.
זה לא כמעט, אני חושב שהניסיון הזה להדליק עכשיו את הציבור החילוני נגד החרדים בגלל הנושא של קורונה, אני מבין אותו אבל אני כועס עליו, כלומר כאזרח וגם כעיתונאי, כי אני לא רואה בקריאות האלה שום פתרון, לא באמת, אני לא רואה את היכולת לפתור את הבעיה הזו שקורית בבני ברק או באמנואל או באלעד או בביתר עילית או איפה שזה לא יהיה, אני לא רואה שבאמצעות כך שאנשים עכשיו יתחילו לשנוא אחד את השני או יגידו אנחנו נראה להם מה זה, מה זה תראו להם מה זה, איך אנחנו נראה להם מה זה בדיוק, אני חילוני בדיוק כמו כספית ובדיוק כמוך פרופסור אלדד, ואין לנו שום
דרך להניש... אלדד לא חילוני, הלו.
אתה לא חילוני? אני חילוני שהוא חילוני. אני חילוני גמור, אתה חילוני גמור כספית, אין לנו שום דרך להניש אנשים שגרים מרחק 10 דקות מאיתנו. למה? כי זה לא תפקידנו. מה תעשה בדיוק? לא תשלם מיסים, לא תלך לצבא, לא תלך לים, מה תעשה בדיוק כדי להניש אותם?
אני אפתוח את האף כדי להצבן את הפרצוף, אני גם אפתח גם את המערכת חינוך שלי.
מה שניתן, לא, זו טעות איומה. מה שכן אפשר לעשות, זה שני דברים. האחד, זה לדרוש מן הפוליטיקאים הכושלים שלנו, האימפוטנטים האלה בממשלה, להפעיל סוף סוף את מה שצריך היה להפעיל מההתחלה, דיפרנציאציה. רק מה, נתניהו כושל כל כך, וחלש כל כך, ומפחד כל כך מהמפלגות החרדיות, שהוא לא עשה דיפרנציאציה, אפילו לא פעם אחת באמת. לא היה, שמעו לי טוב, אתם יודעים את זה, זאת העובדה. זה קודם כל. הדבר השני שצריך לעשות, זה כן לדרוש שהממשלה הבאה לא בהכרח תכלול את המפלגות החרדיות. למה? משום שהמפלגות החרדיות הן אלה שלחצו על נתניהו, זה דרי שדפק על השולחן של נתניהו בסגר השני, זה ליצמן, זה גפני.
על זה אני רציתי שנדבר, ופחות נתחן עוד פעם את המערכת חינוך החרדית, שבני ברח מזה קצת, כי לטעמי שמה...
הנה, קיבלת, אני לא נוגע בזה.
לא, זכן אני רוצה שבני יתייחס, ואחר כך גם אתה, עטילה, מה האפקט הפוליטי של מה שאנחנו רואים עכשיו, ולמרות שאתה חרדי, בני, אתה שואל פוליטי ותיק, כי אני זוכר ב-99, אחד הדברים שהפילו את נתניהו, זה חיבוק הדוב החרדי. האם הדבר הזה שקורה עכשיו, שהרבה אנשים אומרים לעצמם, הוא לא מסוגל להשליט מרות על החרדים, כי הוא צריך אותם, אם זה יכול לפגוע בו או לא?
מה שביבי עכשיו עושה, מה שנקרא בסלנג, הוא לא פרייר. הוא עכשיו מסית ומדיח ומפעיל את המשטרה בבני ברק בצורה, אני אומר לך מפורש, בצורה מטורפת. אני גר בבני ברק, אני שומע ורואה מה שקורה. אין לזה שום, זה פשוט מגבניקים שנכנסים למחנה פליטים בשכם, בדעי שאני לא יודע איפה, משתוללים ומתפרים מכל הכיוונים. וזה הוא עושה כדי להרגיע את הבייס החילוני שיש בחלק הימני. והוא חושב שעל ידי זה הוא ירגיע את הציבור הזה שיחזור להצביע לו, זה פוליטיקה נטו, גם מה שראינו בבני ברק.
השאלה אם בגלל זה הוא יאבד את המפלגות החרדיות.
יפה. עכשיו, המפלגות החרדיות, אני אומר שוב, בוא נשים את הדברים על השולחן. המפלגות החרדיות ילכו ויקימו ממשלה ויצטרפו לממשלה עם מי שיוכל להקים. זה יהיה נתניהו, זה יהיה נתניהו, זה יהיה בנט, שר, לא משנה מי שלא יהיה. מי שיקים ממשלה, אני מעריך שהם יצטרפו אליו, אם יהיה מה שנקרא קווי יסוד של סטטוס קוו. אבל עכשיו, בגלל כל מה שקורה עכשיו, באווירה המטורפת שיש נגד הציבור החרדי, בא נתניהו ואומר, אני אראה לכם, אני לא פרייר, אני מפעיל את המשטרה, ואוחנה מפעיל את המשטרה, זה לא יעזור כלום, כי הרי לפני שהשוטרים נכנסו לבני ברק, ופעלו בצורה מטורפת והזויה, אמר אוחנה, חכו רגע, אנחנו נגיב בעוצמה, מה זה אתה מגיב בעוצמה? אתה רוצה לתפוס את העבריינים? תתפוס
אז אותה. אני חושב שהאקט הזה היה בעצם להשתחרר מחיבוק הדוב החרדי.
נכון מאוד, ואני אומר שוב, היה ביום חמישי בערב, אחרי הסיפור המטורף, החמור והשרמויתי, עם ההתקפה שלה נגד השוטרים, הייתה אחידות דעים בכל הציבור החרדי מלמעלה ועד למטה. אבל מה שקרה במהלך הלילה, הכל התהפך. במקום לבוא ולתפוס את העבריינים, ולשים אותם אחורי סורג ובוריח, אז מה שקרה, שהכל התהפך, ואתה שמעת את חבר הכנסת מקלב מדבר עכשיו.
עטילה, הפוך, הצד השני, איך, זה שגדעון סער ונפתלי בנט לא עושים עכשיו קמפיין על זה, אני מבין, כי שניהם בסוג של רומן רחוק כזה, שומרים את האופציה החרדית. לפיד אני לא רואה שמשתולל על זה.
לפיד לא משתולל, אני חושב שיש סימן שאלה אחד גדול שכרגע מרחף מעל הדילמות של לפיד. קודם כל הוא מתלבט מה לעשות עם עצמו, לחבור, לא לחבור, איזה סוג של חוויות לעשות, זה כרגע מטריד אותו מאוד, בשביל זה הוא נסע למלמן לוושינגטון. זה קודם כל. הדבר השני שיש ביש עתיד, זה חוסר בזבוז, מה שנקרא תחמושת. הם מוצאים הודעות נורא ממלכתיות כאלה. אם הממשלה הייתה מתנהגת נורמלי, אז זו ההודעה שבה היו מוצאים. תגידו למה זה, זה קמפיין בחירות שכל מטרתו לתת את נתניהו את השלטון, או שזה קמפיין בחירות שלפיד רוצה להיות ראש ממשלה. כרגע, לדעתי, בגלל הפרגמנטציה המטורפת שיש בכל המערכת הפוליטית, וגם העובדה שגדעון סער קם ושתה ללפיד מנדטים, וכחול לבן מנדטים, והמון ליברלים דמוקרטים יושבים במחנה, מן המחנה השמאלי לשעבר, בתוך המחנה השמרני של גדעון סער, בוא, אל תטעו, האיש חזר בתשובה, כן? אל תטעו לגביו. והבלבול הזה יוצר מצב שגם המסרים הם כאלה מבולבלים. ומי השחקן היחיד שנשאר במגרש, שוב ושוב, וקובע סדר יום? אמר את זה בני רבינוביץ' קודם, ובצגל גדול, נתניהו, ברצותו, הוא משלח את המגבניקים ברחובות בני ברק. הנה, הנה, הראתי לכם. וברצותו, הוא אומר, חבר'ה, יאללה, תפתחו בשקט, יאללה, קליצה, קליצה לנכד של הלודמי.
עתילה, אני רק רוצה לי להעיר, קודם כל, אני ראיתי שגדעון סער כבר מדבר שהוא לא נמצא בידיים של המפלגות החרדיות וצריך שוויון וצריך
ברור, כי הוא רוצה לשמוע על הקולות של המרכז שמאל.
אבל לגבי לפיד, כן, אבל לגבי לפיד, אני לדעתי, היות ולפיד רואה את עצמו בגוש הזה של בנט, סער וכולי, הוא לא יכול עכשיו לבוא ולצאת בחרב ובחנית נגד החרדים,
נכון.
כי אז הוא יהיה קטול חיתון.
אני רק רוצה...
אני מוזיל את זה, שנייה, משפט אחד, שמעתי מישהו מהח"כים שלו צועק השבוע, שבוע שעבר, זה לא אותו לפיד! חבר'ה, נו באמת, מיקי לוי יושב עם גפני, והוא יושב עם ליצמן.
לפיד שרואים מכאן, לא רואים משם, ורק אל תשכחו, אל תשכחו, תקשיב, יו, איזה...
כמו ילד טוב ירושלים.
אלינו שניים... פחד אלוהים עם שני אלה, אל תשכחו, פשוט חשבתי על זה לרגע, הוא בוושינגטון, מה יקרה אם יסגרו את השמיים עד אחרי הבחירות?
ראית את הציוד שלי על זה?
כן, עכשיו נזכרתי. עכשיו נזכרתי, רבינוביץ' ושומפל ויטות.
הוא יגיע בצוללת, אל תדאגו.
ויש מספיק צוללות לכולם. טוב, נדבר על זה אחרי הפרסומות, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
פרסומות ואחר כך דן הראל, פרופסור רכס, עורך דין נהרי ועוד מלא דברים, חכו לנו. סגן הרמטכ"ל, היום מפלגת הישראלים, שלום.
שלום וברכה.
מכיר את אלוף הראל איזה 20 שנה, לא מוזר לי לדבר איתך על פוליטיקה, למה, מה, לא, חסר חצרות?
בן, אם הייתי חולם על זה, הייתי מתעורר עם זיעה קרה על הגב ורעידות ברגליים. החלטתי שאין ברירה, צריך ללכת ולעשות מה שאפשר כדי להחליף את השלטון במדינת ישראל. כי המצב במדינה פשוט לא טוב ושום דבר לא עובד כמו שצריך.
וחולדאי יחליף את השלטון?
חולדאי לא יחליף את השלטון, אבל אנחנו נהיה נדבך חשוב בכוח שיחליף את השלטון. כי אתה שם לב אריה, הבחירות יהיו בדיוק שנה לקורונה, אפילו שנה וחודש.
נכון.
ואם האנשים מרוצים מאיך הממשלה שלנו מתנהלת עד עכשיו, אז בבקשה שיצביעו למי שהם רוצים, לאלה שהצביעו בהם פעם. אבל אני חושב שהממשלה הזאת נותנת לקורונה לנהל אותנו, במקום בדיוק לעשות להפך, והגיע הזמן לא לעשות מה שנכון פוליטית, כי כל הזמן ככה נעשה, אלא פשוט לעשות מה שנכון. זה מתחיל מההתחלה, לא נותנים למערכות שנועדו לטפל במשברי חירום לעשות את זה. אתם יודעים, בתוך משרד הביטחון יש אגף גדול שקוראים לו רחל, רשות חירום לאומית. אני הייתי בממשלה כשאישרו את המנדט שלה, ואני אומר לכם שאם היו נותנים מההתחלה למשרד הביטחון לנהל את זה, ואני לא הייתי שם אז, היה הרבה יותר טוב. עובדים רק לפי שיקולים פוליטיים, וכל אחד רוצה את הנתח שלו. שמעתי את חבר הכנסת מקלב, הוא בכלל חי ביקום מקביל לדעתי. הוא מה שהוא רואה, אני לא רואה. הוא נותן משמעות חדשה למונח אמת אלטרנטיבית או פייק ניוז. וזה מטריף אותי לראות את זה, ובגלל זה, בגלל שהרבנים מחליטים מה יהיה במקום המדינה,
אבל גם חולדאי אמר לפתוח את התרבות, וליברמן אמר שכל אחד יעשה מה שהוא מבין. זה לא מאפיין רק את החרדים.
ליברמן, אני יכול להגיד לך לגבי חולדאי, שמת לב, היו שני מקרים שיצאו ותקפו אותו. אחד על חיסונים למורים, ראה זה פלא, שבוע וחצי אחרי שחיסנו בכיכר המדינה כמה מורים, ראה זה פלא, בום, המדינה התחילה לחסן מורים. הוא אמר לפתוח את המוסדות התרבות לאנשים שקיבלו שני חיסונים ויש להם דרכון ירוק, על פי המתאר דרך אגב של משרד החינוך והתרבות, וראה זה פלא, שבוע וחצי אחרי זה, ביבי מעלה את הרעיון הזה.
אז אולי הוא צריך להיות יועץ של ביבי.
אני אעביר לו את זה.
אבל תשמע דן, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, שיעור ראשון לפוליטיקה זה עכשיו אתה סוגר את האופציה עם החרדים, ושלטון במדינת ישראל כמעט בלתי אפשרי לעשות בלעדיהם, וזה הריאל פוליטיקה האכזרי של הגוש, בוא נקרא לזה שלנו, שאתם בתמימות מסוימת באים ואומרים כן ולא וזה לא. אני גם חושב שמקלב פה דיבר שפה אחרת לגמרי, אבל אנחנו ידינו אזוקות כמו שאומרים.
כן, נכון, אבל למה, אתה התחלת בשאלה למה לי את כל הבלגן הזה. אז אני אומר לך, אני מסתכל על איך מנהלים את הקורונה, ניהול, אני מבין. וזה קטסטרופה. זה פשוט לא יאומן.
ואתה יודע שב-15 במרץ הוא יכריז ניצחון, יודיע שישראל המדינה הראשונה שחוסנה, יאשר לכולנו ללכת לבלות, יפתח את המשק וינצח את הבחירות. אתה מכיר את האיש?
זה לא נכון, לא נכון. הוא לא יכריז ב-15, הוא יכריז ב-22 לשליש. אבל...
זה לא סותר. זה יכול להיות גם וגם.
גם וגם, בדיוק.
חבר'ה, אריה, אתה מכיר את החומר. היום הייתי בירושלים, נכנסתי לאוהל של מנהלי בתי החולים הציבוריים, ששובתים והכריזו שלא יקבלו חולים, אבל כשאני מדבר איתם, אז הם אומרים לי, איך לא נקבל חולים? אנחנו שבועת הרופא וכו', והמדינה נותנת להם לדמם, ויש 160 מיליארד שקל שזה קופסת קורונה, ולא מוצאים 300 מיליון שקל לבתי חולים שהגיעו לחדלות פיראון. איפה? באמת, הכל הולך לפי שיקולים פוליטיים, ריבונו של עולם.
דן.
זה לא יאומן.
שאלה אחרונה, בכל זאת, יצא היום עוד פעם סדרת הצירים, אתה אחד הבולטים שבהם בנושא של הצוללות, משהו חדש או שזה שוב אותה טענה ואמירה נוקבת של התנהלות מושחתת לחלוטין בכל הפרשה הזו?
בן, פרשת הצוללות היא לא פרשת הצוללות, היא פרשה של שלושה סוגי כלי שיט, שמשרד רועם, וכל מי שכפוף לו, ניסו להכריח את מערכת הביטחון לקנות במספנה אחת מסוימת בגרמניה. הם לא הצליחו, כי אנחנו עמדנו ולא נתנו. למרות צעקות וציקות על השולחן במה שאתה רוצה. אבל
אתם באתם לוועדת חוץ וביטחון ושכנעתם אותנו שצריך עוד צוללת. שככה יהיה לי טוב, הייתי שם.
לא, צוללת מספר 7. כשביבי ישב מולי ותפק על השולחן, אני אמרתי לו... לא צריך, וזה לא רק, אמרתי לו שגם אין לנו משאבים, הוא אמר, הוא ידאג למשאבים, אז אמרתי לו, סליחה, א', לא צריך, וב', לא יגיעו המשאבים, ולכן אנחנו לא צריכים את הצוללת השביעית. הנקודה היא אחרת, חבר'ה. מעולם זה צלם בהיכל, מה שהיה. ואני לא מעניין אותי מי נכנס לכלא, שיכנסו כל אלה שקיבלו שוחד, חתכו פה קופונים מטורפים. אבל שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, בואו נגיד מה היה לא בסדר בתהליכים, אני הראשון להחקר בעניין הזה, לא מצאו אף אחד משרד הביטחון, אבל אולי גם אנחנו התנהגנו לא בסדר. זאת העתירה לבית המשפט העליון, שמחר מגיעה לכלל דיון.
יפה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרופסור אבינועם רכס, לשעבר יושב ראש הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, שלום.
ערב טוב. תשמע, שאלה מאוד מעניינת, שעולה באנגליה, אבל כנראה בכל העולם, במסגרת הניסויים של פייזר ושל מודרנה ושל אסטרוזניקה, חוסנו כ-100 אלף איש בסך הכל, חצי מהם קיבלו פלצבו, קיבלו משהו שאין בו כלום. עכשיו, האם צריך להפסיק את הניסוי ולא לעקוב אחרי האנשים, לפתוח את הקודים ולהגיד לאנשים שלא קיבלו חיסון, תלכו תתחסנו? תלכו תתחסנו?
אני חושב שהתשובה המוסרית והתשובה האתית היא ברורה לחלוטין. התשובה היא כן. כשאתה התחלת לעשות ניסוי בפייזר, במודרנה, במכון בנס ציונה, לא הייתה אלטרנטיבה טיפולית. עבדת כנגד לימבו, כנגד כלום. אז יכולת לקחת 50 אלף נסיינים, לחלק אותם לשניים, לחלק לתת את התרופה ולחלק אחר לתת את הפלצבו ולהתחיל את הניסוי. וזה מה שקרה.
אבל אם נפסיק אותו עכשיו, לא נדע לכמה זמן הניסוי טוב, והאם יש הבדל בין אלה שהתחסנו ולא התחסנו אחרי שישה חודשים.
רגע, רגע, לאט לאט, תן לי רק לגמור את הטיעון ואני מיד משיב לשאלות הבאות שלכם. עכשיו, מהרגע שיש תרופה, ופייזר ומודרנה אומרים, יש לנו תרופה שיעילה ב-90-95% מהמקרים. אתה לא יכול להחזיק חצי מהאנשים בניסוי שלך ולחשוף אותם לסכנה שיש בה אחוז מסוים של תמותה, רק בשביל שישארו בניסוי, ולא להגיד להם, חבר'ה, אופס, יש game changer, יש חיסון. אני חושב שהמכון לנס ציונה אחר את הרכבת. אם מישהו לא יכול להגיד בן אדם, בוא תישאר לצורך הניסוי על פלצבו, יכול להיות שאתה על פלצבו, ותסתכל במחלה שיכולה להמית אותך. הרי זה בלתי אפשרי לחלוטין.
אז זה לקבל את הדין שהניסויים האלה בעצם נגמרים בשלב הראשון שלהם?
לדעתי כן, אלא אם כן המכון בנס ציונה רוצה לעשות עכשיו, וגם כן מסובך מאוד, לעשות ניסוי כנגד פייזר או כנגד...
וזה בגלל שאנחנו לא... זה חדש לנו, כי פשוט לא היו בהיסטוריה כנראה מקרים של חיסון תוך כדי פרוץ מגפה חדשה, נכון? או שאני מדבר
מה שקרה פה, זה באופן פרדוקסלי, זה גם שגרם לציבור לאבד את האמון בחיסון הזה, זה שהכל קרה בקצב מטורף לחלוטין. האנשים פה, החברות חתכו זמן...
אתה חושב שאנשים איבדו את האמון בחיסון? אני חושב שהישראלים מצביעים ברגליים.
לא, 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 לא לזה התכוונתי. בשלבים הראשונים היה פה חשש גדול. ההסתדרות הרפואית בעצמה, היו קולות מתוך ההסתדרות, אמרו רגע, 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 שהתגלחו קודם הגויים על הזקן שלהם. אתה פתאום מנורר מופיע תוך שלושה חודשים עם אלדן, אתה מכיר את המציאות? לא. שנתיים, שלוש, ארבע, חמש להגיע לחיסון. ופה מה שהם אמרו, חתכו זמן אדמיניסטרטיבי, המגפה הייתה כל כך אינטנסיבית שהם הספיקו לאסוף את מאות האנשים שהם היו צריכים, והפתרון נעשה מיידי לחלוטין. ומהרגע שהוא ישנו, הוא מבטל מוסרית את כל הפלצבים וכל הניסויים האחרים שקיימים.
איך נראה לך המצב נכון לעכשיו? יש קצב חיסונים באמת מדהים בישראל, אחרי ההישג המדהים לא פחות של חיסון תוך 8-10 חודשים, ועדיין התחלואה, מוטציות, המרוץ הזה עוד לא הוכרע.
תראה, המרוץ הזה לא הוכרע מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו לא יכולים להגיע למסה קריטית של מחוסנים, מפני שגם אנחנו קיבלנו החלטה, או ככה זה מתנהל בעולם, שלא מחסנים ילדים מתחת לגיל 16. אז כבר יש לך כמעט 25-30% מהאוכלוסייה במדינה, משמשת כמאגר, רזרבואר לווירוס, והוא תודה לאל, יתרבה שם ויעבור מוטציות. יש לך האוכלוסייה החרדית, שאתה יודע, אני לא יכול, אין לי מילים יותר רכות אני לא יודע למצוא את המילים שפוליטיקלי קורקט, בגללם לא תהיה לי חלילה מיטה ביחידה לטיפול נמרץ, אם אני אצטרך אותה.
אבל האר אצלם יותר נמוך מאשר באוכלוסייה הכללית, שאני לא מבין.
אני לא יודע, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ממה שזה מצטייר, הם מצידי שהם ייקחו על עצמם איזה גורל שהם רוצים. באמת איזה גורל, הם רוצים לקחת את החיים שלהם בידיים שלהם, זה בסדר, אבל זה לא אותו דבר כמו שאני משלם בכיסי עבור המגזר החרדי במדינת ישראל. אני עלול לשלם בחיי, ואם מדברים על שסע בחברה הישראלית, בין החילונים לחרדים, זה אחד הדברים, כי זה עשוי לעלות לי בחיי.
כן, הקדשנו לו את כל הפתיח של התוכנית הזו, אבל אני רוצה להתעכב על משהו שאמרת ככה במסך הדעת, שיש לנו רזרבואר של כל הצעירים, והווירוס יחגוג שם, מפתח מוטציה ישראלית, שכבר תהיה מעודכנת עם המוטציות האחרות שהגיעו לכאן. אתה רואה מצב שאולי החיסון בסוף מפתח עמידות, הווירוס מפתח עמידות לחיסון?
תראה, אני וירולוג קטן מאוד ואימונולוג קטן עוד יותר. אבל הלוגיקה אומרת שהווירוס יכול לעבור הרבה מאוד מוטציות, הוא עובר הרבה מוטציות. כשאתה מסתכל על רישומים מכל מיני מקומות בעולם, אז יש כל מיני תתי ענפים של הווירוס הזה. אם תהיה מוטציה ולא כל מוטציה מסלקת את החיסון ומבטלת אותו לחלוטין. אבל נניח, באופן תיאורטי, שתהיה מוטציה כל כך מג'ורית, כל כך עקרונית, כל כך גדולה, שהיא תבטל את החיסון, המערכות התעשייתיות היום, הן כאלה שהן יכולות לתוסמית גיר, הן ישנו את המבנה של ה-mRNA, ותוך 3 חודשים יהיה חיסון חדש. זה הרי מצב מדהים מה שקרה בעולם, שכל הקהילה האקדמית העולמית יחדה כוחות ביחד, חשפו את כל המידע באתרים, נגמרה התחרות האקדמית בין המרכזים השונים, כל המוח האנושי יצא כנגד הווירוס. ולכן יש כלים...
ולכן בעצם אם תהיה מוטציה חלילה, המוטציה הישראלית תצליח לתחמן את הווירוס, לא מתחילים, מה שאמרת עכשיו, כבר אמרנו את זה, אבל תמיד טוב להגיד את זה שוב. לא מתחילים מאפס, פשוט צריך לעשות עדכון תוכנה לחיסון הנוכחי, מצד שני, בשלושה חודשים שזה ייקח, מה תגיד לאלה שימותו בזמן הזה?
תשמע, אתה לא יכול להגיד להם...
אני נורא מצטער, זה מה שאני אגיד להם.
אתה לא יכול להגיד למד כלום, אבל תראה, יש פה תחרות בין היכולת של הווירוס לעבור מוטציה לבין השכל והמדע האנושי שמנסה למצוא לו, כמו שאומרים בסלנג שלנו, פטנטים. מנסה למצוא את אותו דרך לעקוף אותו. עוקבים, העולם המדעי עוקב באופן קבוע אחרי המוטציות, ממפה אותם, יש אין סוף ידע, חלקו הגדול מתנהל בכלל על ידי מערכות ממוחשבות, כי כוח המוח שבן אדם לא יכול לעקוב אחרי כל הדברים האלה. ואני אופטימי במובן הזה שאם תהיה מוטציה, וזה לא ישראלי דווקא, וזה אנחנו לא נעשה כחול לבן וירוס, תוקפני אחר מהווירוסים האחרים, זה במסגרת המוטציות שהווירוס עובר בטבע באופן טבעי מאופיו. ואני אופטימי, ואני חושב שאנחנו כולנו צריכים להתחסן, אני התחסנתי.
גם אני, גם אריה, כולנו.
אני חושב שכולם צריכים להתחסן, ואני מקווה שהמצב האופטימלי שאליו אנחנו יכולים לחתור, זה יהיה כמו השפעת העונתית, הסיזונל פלו, שפעם בשנה אתה הולך לקופת חולים
ומקבל פריטה כנגד שפעת. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה.
ארי, בוא נעשה משהו למצב רוח, ונגיד שלום לניסים בדוס, מנהל הגן הלאומי, בית שען, אלן.
אלן, ערב מצוין, וגם אני התחסנתי.
נו, בבקשה, זה פשוט תוכנית של חיסון.
אם אתם כולכם תהיו מחוסנים, אז תוכלו להכניס 5,000 איש לאצטדיון החדש בבית שען, לאמפי תיאטרון הרומאי.
זה לא אמפי, זה רק תיאטרון, תקנו אותי.
גם לא אצטדיון, אבל. לא אצטדיון, לא אמפי, אלא תיאטרון הרומי. התיאטרון הרומי. רק במילים קצרות, כזה שלא מבזבז את הזמן. אמפי תיאטרון, המילה אמפי, מילה בלועזית, אמפי בי זה שני חצאי עיגולים. שני חצאי עיגולים בונים אליפסה, שזה האמפי תיאטרון, שסרט גלדיאטור, אני מניח שראיתם או שמעתם, אז כל מה שקרה בגלדיאטור קרה במבנה כזה. אוקיי? עם זירה, עם חומה מפרידה בין המושבים לבין מה שקורה למטה עם כל השפיכות דמים. לעומת זאת, התיאטרון הרומי זה חצי גורן או חצי עיגול, עם במה, עם אורקסטרה שיש בה תזמורת, ועל הבמה שיחקו השחקנים. זה ההבדל בין תיאטרון רומי לאמפי תיאטרון.
בין כמה הוא?
הוא בין 2,000 שנה.
וכמה מושבים יש בו עכשיו?
עכשיו יש בו במושבי האבן אותנטי, מקורי, בלי שחזורים, 2,000, ועוד 500 איש באורקסטרה, 2,500 איש.
זה המושבים שישבו עליהם לפני 2,000 שנה?
המושבים שישבו עליהם ממש אחד לאחד לפני 2,000 שנה.
זה בטח לא נוח.
לא כל כך נוח, מכיוון שכנראה הביאו איזשהם קריות אז. גם קריות לא היה בעיה להסיק, כמו שהיום, אפשר להביא את הקריות ולזכור אותן ולשים מתחת, אז לשבת בכיף.
ואתם רוצים להגדיל את התיאטרון הרומאי הזה ל-5,000 איש?
ממש ככה, יש גושי מושבים, הגוש הראשון קיים, הגוש השני, מה לעשות, הייתה רעידת אדמה ב-749 לספירה, לפני כ-1,250 שנה, שפשוט זעזעה את כל העיר הזאת, והפילה אותה, חלק מהחלקים הגבוהים יותר של התיאטרון, נפלו, נשדדו, נלכו, כחו לצרכים משניים, לבנייה משנית, אבל נשאר רק היציאה, הגוש שאמרתי. הגוש השני יש לו את כל המסד, את כל הכמרונות שממנו נכנסים האנשים, וומיטוריום, כאילו הכניסות של האנשים, ועל הדבר הזה שיש את היסודות, אנחנו רוצים לבנות כ-2,000 עד 2,500 מקומות ישיבה נוספים.
וזה כשכולם רואים הופעות, אם בכלל התחדשו בקפסולות.
תשמע, אני, שאלו אותי...
אתה מפזר לנו מלח על הפצעים.
שאני, לא, 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 לא נכון. אני קודם כל אופטימי מטבעי, אז אני, מה לעשות? כמו שאמר המרואיין הקודם, להיות אופטימיים. כן. אני באמת אופטימי. תשמע, זה או קורונה תעבור, או שזה סוף העולם, אחד מהשתיים. אז אני מניח שהקורונה תעבור. ויהיו לנו ימים יפים יותר וברודים יותר, ותיירות תחזור. והתיירות כאן היא ממש, משכמה ומעלה, למעלה מ-250 אלף תיירים מגיעים בשנה לגן לאומי בית שאן.
ואז מה יעלו שם בתיאטרון הרומי הזה?
אופרות. אתה יודע מה זה לראות אופרה? היה ב-95-96 פסטיבל, שבין המופעים הייתה אופרה נבוקו. אני מניח שאתם מכירים. כן. ונבוקו הייתה כאן, ב-1996. חבר'ה, מקום כזה, לפני 2,000 שנה, תדמיינו רגע, עם רמת אקוסטיקה שלא ראיתי בשום מקום בארץ, במקום הדיק.
קיצר, אתה מאיים פה על המונופול של מצדה באופרות.
אני לא, לא על מצדה, למה קיסריה?
קיסריה, ערב טוב בצ'אן.
אני לא מאיים, ערב טוב, אז קיסריה של הצפון. לא רוצה לקרוא לה קיסריה של הצפון, בוא נקרא לה בירת העמק, בירת העמקים, לבית ג'אן.
אנחנו בעד.
לא מאיים, לא מאיים, אני חושב שזה יחזור וזה יהיה כיף. וכסר הזה שלנו, רשות הטבע והגנים, וכולם יהיו מרוצים.
שכוייך ובהצלחה, תודה.
תודה רבה לך.
טוב, תודה רבה לך.
מה זה? אה, בשען. גרי אקשטיין. עורכת אפרת קורמן, האחראי לשידור תום זוהר, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, אחרינו ספורטינג קופן והילל אינטר, נתראה פה מחר גם הרי, נכון?
להתראות מחר, יש לנו מספיק דברים גם למחר.
בית שאן. אני הולך